שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטייה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו כאן בעולים לרשת ואנחנו מסכמים את השחייה של קרלוס אלקראס, ואיתי כאן ציפי שמילוביץ' מידיעות אחרונות וויינט. מה קורה ציפי?
שלום שלום, הכל בסדר.
דיברנו על זה ככה בתחילת, ואני חייב גם להתחיל את זה בפודקאסט ההתחלתי, ככה שאנחנו מסכמים ככה כל פעם מה הולך להיות, ואת יודעת, ואנחנו תמיד מאמורים ותמיד טועים, אבל שמישהו ככה לא מפספס את האימור שלו, אז אני חייב ככה להגיד שכמובן ניחשתי בצורה נכון, ואני גם רוצה עכשיו, את יודעת, הזמן אולי הכי נכון גם להסביר למה אלקראס, למה אמרתי שאלקראס יזכה. את יודעת, לפעמים אתה עוקב אחרי שחקנים, אתה עוקב אחרי משחק פה, משחק פה. בשנה הזאת כל פעם של קרה שיחק, ניסיתי לראות אותו, ולדעתי כמעט באמת הצלחתי לראות את כל המשחקים שלו, אולי עכשיו בטורנירים שהיו בחימר, גשטד, ועוד שם שתי טורנירים שהוא שיחק, הגיע שם לגמר, אולי פספסתי שם כמה, והבן אדם נמצא בכושר C. נמצא בכושר C, והוא פשוט עושה מה שבא לו, אבל גם שהוא בן 19, יש לו לפעמים את החוסר החלטות, הבזיזות, האובר דרופ שוטים, האובר פתאום הפורנדים, האובר עליות לרשת, ולצערי הדבר הזה גם המשיך לתקופה הזאת, לפני US Open, בשני טורנירים, גם בקנדה וגם בסינצינטי. הוא משחק טוב, אבל הוא לא יודע ולא ידע לסגור את המשחקים האלה, והרגשתי שהוא יגיע ל-US Open, פררו פשוט יגיד לו, אלו, אתה בא פה לזכות, וכדי לזכות אתה צריך לבוא ולהזיע, ואתה צריך במאני טיים לתת את כולך. והם הכינו אותו בצורה מעולה. דווקא חוסר הצלחה, אני אגיד לך, בשני הטורנירים האלה, גם בקנדה וגם בסינטי, שהוא שיחק פחות, הביאה אותו מוכן, וגם פיזית, שהוא יכל באמת לשחק כל משחק, חמש מערכות, גם מול תיאף, ועוד משחקים ועוד משחקים, באמת הכין אותו במצב שהוא אמר, אני פה לא משנה כמה אני משחק, אני אשחק עד השנייה האחרונה, כי אני רוצה לנצח, ובסוף הגמר הוא פשוט שמה, התפוצץ אפשר להגיד, ודווקא התפוצצות הייתה, צריכה להיות בקטע אולי הכי חשוב, המערכה השלישית, המשחקון שהוא שמר ב-6-5, ושם הקליק הזה נתקע, ושם כאילו אפשר להגיד שהנה, שם הוא זכה, כי זה שחקן גדול שמגיע לרגעים גדולים, ובסוף כאילו משהו מנצח זה מנטליות, ולא היכולת האישית.
אוקיי, יש פה הרבה מה לפרק. קודם כל אנחנו קצת, צריך לזכור שהוא ב-19, הוא עדיין ממש מתפתח, הוא... אתה רואה כישרונות בגילאים צעירים, ומאוד קל לשים אצבע על מישהו ולהגיד, זה כישרון יוצא דופן. כרגע, אנחנו מההתחלה היה ברור שהוא יותר מאשר סתם עוד כישרון יוצא דופן. אתה רואה את השחקן שבאמת יש לו הכל, והכל גם נורא נורא טבעי. עכשיו, לעשות את קפיצת המדרגה למקום שבו אתה מגיע לטורניר גרנד סלאם, שהוא בעיניי מנטלית הכי קשה שיש בסבב, לשחק ב-US Open זה דורש ממך הרבה יותר מאשר להיות בכושר טניס מושלם, או להיות בריא לגמרי, זה מאוד 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 קשה, ולעשות את הקפיצה הזו, זה כבר משהו שבאמת מעט מאוד שחקנים עושים, זה באמת, אתה יודע, זו הקלישה, זה מה שמבדיל בין המון 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 שחקנים מוכשרים, יש אלפי שחקנים מוכשרים, לאלה שקופצים למעלה. עכשיו, כל אחד מתקדם, אתה יודע, בקצב שלו, פדרר לא זכה בגרנד סלאם הראשון שלו לפני גיל 20. אנשים, אותו דבר לגבי נובק, מצד שני, שחקנים שכן זוכים בתואר גרנד סלאם כשהם צעירים, כשהם עוד מה שנחשב טינג'רס, בדרך כלל הם גם ממשיכים הלאה להיות מאוד 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 משמעותיים, אתה יודע, קח את כל השחקנים שזכו בגרנד סלאם ראשון שלהם בגילי 17, 18, 19, וכמעט כולם הלכו לקריירות היסטוריות ממש, מייקל צ'אנט, בוריס בקר, מאץ וילנדר, ביורן בורג, פיט סמפרס, נדל כמובן, סטפן אדברג, כל השחקנים האלה שהייתה להם יכולת לעמוד בגיל 19 בלחץ המסיבי הזה, ועדיין לזכות בגרנד סלאם, זה אומר שאם הם נשארים בריאים פיזית, יש להם סיכוי לעשות קריירה שתיכנס לספרים. מה שהוא עשה בטורניר הזה באמת מדהים, כי הדרך שהוא הלך בה, שלושה משחקים של 5 מערכות, משחקים של יותר מ-4 שעות, משחקים אל תוך הלילה, משחקים עד 3 בבוקר, היציאה שלו ממשברים, הניצחונות שלו, מערכות שהוא ניצח ממצבים בלתי אפשריים, כל זה שהוא משלב עם מה שאתה לא תמיד רואה אצל שחקנים כאלה, פשוט אהבת משחק, ממש תאורה, הוא פשוט נהנה מכל שנייה על המגרש, ובאמת בגרות נפשית יוצא דופן, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, אוקיי, זה משהו מאוד 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 מיוחד, אנחנו כבר כמה שנים מחפשים את השחקנים האלה, שיהיו הדבר הבא, שימלאו את הוואקום, שיבואו אחרי השלישייה, וכמעט כל אחד מהמועמדים נכשל, התברר שהוא פשוט לא זה. הטורניר הזה, אני אפילו אם אני שמה את אלקרז בצד, אני חושב שהטורניר הזה היה הרגע שבו התחלנו את הטרנזישן האמיתי. אני חושב שבגלל זה ה-US Open של 2022, הוא יישאר בזיכרון, כי זה הרגע שבו באמת התחילה העברת הלפיד, העברת הדגל.
קצת מופתעת כאילו, בגלל הדרך שהוא זכר, כי אותי זה לא מפתיע, שוב, יכול להיות שאותי זה לא מפתיע, בגלל הדרך שכאילו, אני כבר עוקב אחר המון זמן, אבל אותך וגם תשאלות אולי.
הפתיע אותי הצורה שבה הוא התנהל מול משברים בתוך משחקים. זה כן הפתיע אותי, כי זה משהו שלא אמור לקרות לך בגיל כל כך צעיר. רוב האנשים, השחקנים האלה כשהם מנצחים, זה תמיד כי, אתה יודע, משהו מתחבר ונדלק להם איזה פיוז והם פשוט רצים קדימה. הבגרות שהוא הפגין, היכולת המנטלית שהוא הפגין, זה משהו שלא רואים הרבה משחקנים בגילאים האלה, אלא אם אתה באמת, כמו הרשימה שהזכרתי מקודם, אתה באמת הדבר האמיתי. ואז בגיל הזה אתה כבר מראה מה יש לך, ומכאן, אתה יודע, 10 שנים קדימה, אתה יכול פשוט לאכול גרנד סלאמים אחד אחרי השני. זה כן הפתיע אותי. הניצחון שלו כטניס לא הפתיע אותי. ברגע שאין לך את, אין לך את פדרר ונובק מראש, ואין לך את נדל משלב יחסית מוקדם, כולם יכולים לנצח, אין הבדלים נורא גדולים מבחינת טניס, הוא יותר טוב מאחרים בכישרון שלו, אבל הוא עדיין לא הרבה לפניהם, זה בטוח שלו. אז הכל פתוח וכולם יכולים לנצח, הוא פשוט יותר טוב, יש לו את זה, יש לו את מה שאנחנו, מה שבאמריקה מכנים, ה-it factor, זה משהו שאו שיש לך או שאין לך, והוא הראשון מאז השלישייה הזו, שאני מסתכלת עליו ואומרת, אוקיי, פה יש מישהו שאני רואה בו דברים שראיתי אצל בוריס בקר, ודברים שראיתי אצל נדל בגילו, ודברים שראיתי אצל פדרר קצת יותר מאוחר. פדרר הוא לייט בלומר, הוא, אתה יודע, השחיות שלו הוא באו קצת יותר מאוחר. אבל אני מסתכלת על קרליטוס ויש לו את זה. וזה ההבדל בינו לבין כל מי שיש סביבו כרגע. מלבד השלישייה
הזו כמובן. שוב, אני אגיד למה אותי זה לא הפתיע, כי
ראית אותו כל משחק השנה, אני לא ראיתי אותו בכל משחק השנה.
אני יודע. אז אני אגיד למה אני חושב שאותי זה לא הפתיע, כי אנחנו עוברים כבר, אנחנו ב-2022, וכמעט כל מי שמצליח, הוא מצליח, אתה יודע, דרך כישרון. תמיד באים, נובק התאמן באיזשהו מגרש, בחרבות של מגרש, נדל במיורקה, פדרר בשוויץ, אבל אנחנו כבר יודעת, עוברים לדור חדש, שבו השחקנים חייבים להיכנס למקצוענות מגיל ממש צעיר ומוקדם, לאקדמיות, זה תלוי איזה אקדמיה, כמה אתה מתאמן, כמה באופן מקצועני אתה נמצא שם. ואלקה זה כבר, הוא נכנס לדבר כזה, שבגיל 13 כבר פררו אמר, אני לוקח את הילד הזה, ואני הולך איתו לכל הדח, אני מפסיק לאמן שחקנים אחרים, וששאלו אותו, למה אתה יכול ללכת לאמן עכשיו כל שחקן שיש? הוא אומר, כי אני אתחיל ללמד אותו את היסודות מגיל קטן, ושהוא יגיע לגילאים 18, 19, 20, יותר קל לי כבר להסביר לו שמה, מאשר להביא לאיזשהו שחקן שכבר מוכן, ולהתחיל להסביר לו הכל מחדש. אז בגלל זה שוב פעם אני אומר לך, השחייה שלו אותי, גם מבחינת הטניס וגם מכלל מה שראינו, לא מפתיע אותי, מפתיע אותי התהליך שהמשפחה הבינה, ואמרה, פררו, כך תעשה עם הבן שלנו מה שאתה רוצה, וגם אתה יודע, לפי מה שאנחנו רואים, ואנחנו לא יכולים לדעת, גם המשפחה שלו וגם הוא, הם נראים ממש, אתה יודע, הוא מכבד, הוא לא צועק, הוא נראה מאוד, כמו ילדון כזה, כמו תודה, כאילו, הוא ממש מכבד את האנשים שמאמנים אותו, את הצוות שלו, וזה אולי, שוב פעם, זה אולי הסיבור, אתה יודע, למצוא את החיבור בין הכישרון, בין המנטליות וגם בין האישיות, זה אולי המילה שחיפשתי, האישיות, למצוא ילד עם האישיות שמוכן לסבול ומוכן יודעת, לעבוד מאוד קשה, ואלון עידן שהוא ראה את המשחק שם מול סינר וכך דיברנו, הוא אמר לי שלום, הוא רץ כמו משוגע, אני בחיים לא ראיתי שחקן שרץ במשך 5 שעות בקצב כל כך גבוה, זה לא פוקס, את מבינה?
לא, בוודאי שזה לא פוקס, אתה לא, בוודאי שזה לא פוקס, אתה מדבר פה על כישרון טבעי יוצא דופן, ואכן על אופי, אני חושבת שאתה מדבר גם על ילדים שבמקרה הזה גדלים בתרבות מיוחדת, אתה יודע, זה ילד שגדל כשהוא מסתכל על איך נדל התפתח מההתחלה, עם חבורה מאוד מצומצמת וקרובה ויציבה של אנשים סביבו, והוא למד מאיך שהוא מתנהל על המגרש ומאיך שהוא מתייחס לכל משחק ומזה שאתה משחק עד הנקודה האחרונה ואתה לא מבטר על אף נקודה. יש פה המון דברים שאתה רואה ילד שיסתכל על איזשהו רול מודל והיה לו ממה ללמוד. חלק מזה אתה יודע זה גם קצת תרבות של טניס בספרד שהיא כל כך ארוכת שנים וכמעט כל השחקנים הספרדיים חלקם פחות מוכשרים כמובן אבל כולם מתנהלים באותה צורה. גם ביחס שלהם למשחק, גם במוסר העבודה שלהם, גם בהתנהלות שלהם על המגרש, הם כולם כאלה. אז זה כבר חלק מתרבות. שוב, מה שיש לקרליטוס ואין לאחרים, זה מה שהיסטורית באמת היה למעט מאוד שחקנים. יש לו את הדבר הזה, הוא יוצא דופן, הוא מיוחד. אתה יודע, אנחנו לא יכולים, אין שום דרך לדעת מה יקרה, אז אתה גם לא יודע איך הזכייה האחת הזו תשפיע עליו, הוא נורא צעיר, וזו התנסות ראשונה שלו עם זה. אז יכול להיות שעוד יהיו משברים, ויכול להיות שיתברר שכל התהילה הזו קשה לו בכלל. אני לא יודעת, אנחנו לא יודעים מספיק. אבל עצם העובדה שהסתכלנו על שחקן כזה, ובכלל, ראינו את כל הטורניר הזה, ומה אני אגיד לך? אני לא הרגשתי שנורא חסרים לי שלושת הגדולים, שאני לא יכולה לראות את הטורניר הזה בלי וליהנות כשהם אינם. וזה אני חושבת, שוב, הרגע המשמעותי של ה-US Open הספציפי הזה, בגלל זה זה גם היה טורניר כל כך מצליח, עם סיט צופים של כל הזמנים, ורייטינג גבוה, ויש איזו תחושה של משהו חדש קורה. וקרליטוס הוא מוביל את הטרנד הזה, אבל הוא לא יחיד.
הוא מוביל כי הוא באמת הפנים הבאות של, אתה יודע,
טניס. הוא הכי טוב, הוא לא אין לך מה לדבר.
הוא הפנים, כי גם מדוודיו, אתה יודע, וגם טים וגם ציציפס, הם נמצאים, אבל אני לא זוכר, לא רואה שאנשים באים לראות את מדוודיו וציציפס.
בוודאי, כי מה שיש לו ואין להם, זה א', כישרון טבעי מבריק, אתה יודע, לאיש יש רגעים של גאוניות, זה אחד, הוא שחקן נורא אטרקטיבי, נורא כיף לראות אותו, הוא שחקן שמערב את הקהל, הוא שחקן שאוהב את המשחק, זה באמת מזכיר לי את השנים הראשונות של, 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 של נדל, שבכל מקום שהוא הגיע אליו, זה מה שקרה, ובזה הוא שונה מכל השמות שהזכרת בזה, למש... אבל הוא לא שונה מנגיד טיאפו, שהוא גם מביא סוג אחר של, של, של אטרקטיביות, של, של טניס שהוא קצת אחר, והוא מושך קהל. הם שונים, בגלל זה גם כל הניסיונות למצוא, אתה יודע, בשנים האחרונות, כל כך הרבה שמות נזרקו, אנחנו כבר לא זוכרים כמה יורשים במרכאות היו לשלישייה הזו, וכל הזמן היה ברור, אתה יודע, גם לאדיוטות טניס, סתם, אנשים כמונו שרואים את המשחקים בטלוויזיה, לא היה אף אחד, שאלה, תגיד לי אם ראית פעם מישהו ואמרת, כן, זה מצדיק את ההייפ, כן, הבחור הזה, השחקן הזה שכולם אומרים שהוא הדבר הבא, הוא באמת, הפדרר הבא, הוא באמת נובק, הוא באמת יחליף את נדל, לא היה אף אחד כזה, אף אחד כזה. ועכשיו, לפחות בחומש קשור, עכשיו יש, עכשיו, תראה, אלקרז הוא, הוא יכול לקחת, אם יהיה בריא, הוא יכול לקחת 15 גרנד סלאמים, אבל הוא לא היחיד שאמור למלא את הוואקום מבחינת האטרקטיביות של המשחק. וזו הבשורה הגדולה עכשיו, אני חושבת, בניגוד למה שקרה בשנים האחרונות.
את מה ההבדל פה, שאת יודעת שתמיד בחרו על טים ומדוודיו וציציפס, אתם לא לקחתם, והם תמיד אמרו, אנחנו לא לקחנו כי השלישייה הייתה בתקופת הזהב שלהם. שאם אנחנו נדבר פה עוד 20 שנה, 30 שנה, ואנחנו נבדוק מה אלקרז עשה, אז זה כאילו כמעט יהיה כמו עם פדרר, שפדרר יכול להגיד שאני, פדרר אמר, אני עברתי כמה תקופות, של כמה תקופות של יריבים, ואז אלקרז יכול להגיד, אלו, אני הגעתי לפה שפדרר סבבה פרפרה, שנובק בסיאו, שנדל בסיאו,
שציטר ומת. כן, אתה יודע מה, זה תמיד נשמע לי כמו תירוצים, זה תמיד נשמע לי כמו תירוצים, לא הצלחנו כי הם היו, אז, תהיו, אז כנראה שאתם לא מספיק טובים, תהיו יותר טובים ותנצחו אותם. החברה האלה כבר 37, 8, 9, אם אתה עדיין לא מצליח לנצח אותם, אז אולי הבעיה היא לא בזה שהטיימינג שלך גרוע, אלא כי אתה לא מספיק טוב. וזה לא משהו שאני, אז יודע, פדרר, בוא נזכור שגם פדרר אנחנו יכולים להגיד שאת יודע, אין לי את המספרים מול העיניים, אבל ברגע שנובק הגיע, הוא התחיל לזכות בפחות תארים. כי אלה התקופות, והייתה לו תקופה בתחילת הדרך שהוא לא הצליח לנצח את נדל. ואחר כך, לכל אחד מהם היו, הם כל כך הרבה שנים.
אבל הם נשארו שם, הם נשארו שם.
בוודאי, א', כי הם באמת מאוד 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 גדולים. וב', כי היריבים שלהם לא היו מספיק טובים. זו הנקודה, אני... כל היתר נשמע לי כמו תירוצים, אתה יודע...
אבל שנייה, אני אקח עכשיו את טים לדוגמה, טים אחרי השחייה שלו ביוס אופן, נכנס לדיכאון, פציעות, פציעה, ועכשיו מאוד מתקשה, אתה יודעת, לחזור, ואני לא יודע באמת אם הוא יצליח לחזור.
אז מה זה קשור לזה שהשלישייה הזו הייתה יותר טובה?
אני אומר שהשלישייה הזאת, הם הגיעו לאיזשהו רף מאוד גבוה, שגם אנשים שמצליחים ככה לגנוב סלאם או שתיים, הם אומרים, אלו, אנחנו לא יכולים לעמוד בקצב שלהם, ויצרנו מצב כזה שיש לנו פה סבב של שלושה אנשים, ועוד אנשים שלוקחים פה ושם ושם, אם השלישייה הזאת היא לא מגיעה, או פצועה, או דברים כאלו.
יש לי אמפתיה עצומה לאנשים שמוצאים את עצמם מול מישהו שהוא פשוט יותר טוב, ואתה לא מצליח, זה כמו לדפוק את הראש בקיר. והלב יוצא לאנשים האלה, אבל בראייה, שוב, בראייה קרה, בוא נסתכל היסטורית, זה כמו להגיד, פדרר, הפריצה שלו הייתה כשהוא חתך את הרצף של סמפרס בווימבלדון, והוא ניצח אותו, נדמה לי שזה היה רבע גמר, וזה כמו להגיד, זה כמו שפדרר היה אומר, מה אני יכול לעשות? אני משחק מול פיט סמפרס, והוא כל שנה מנצח בווימבלדון, והוא יותר טוב, עד הרגע שבו, לא, עד הרגע שבו אני מספיק טוב כדי לנצח אותו. ואם אתה לא מגיע לרגע הזה, אז אתה כנראה לא מספיק טוב כדי לנצח אותו. מעבר לזה, אני מסכימה איתך שטיימינג יכול, באמת, לפעמים טיימינג הוא מחורבן. יש דור שלם של שחקני NBA גדולים שאין להם אליפויות כי הם שיחקו מול מייקל ג'ורדן. זה מחורבן, אתה יודע, זה סאקס. אבל הטניס הוא שונה. כי בטניס, הטניס הוא קריירה מאוד, זה לא רק קריירה מאוד מאוד ארוכה, יש לך 4 הזדמנויות כל שנה לזכות בגרנד סלאם. שחקנים נפצעים, שחקנים לא משתתפים. נובק ג'וקוביץ' לא השתתף בשני טורנירים השנה, סתם כי הוא אידיוט. לא כי הוא פצוע, לא כי הוא לא יכול. נדל החמיץ גרנד סלאמים בשנים האחרונות. פדרר לא משחק תכלס כבר 4 שנים. מה התירוץ שלכם שאתם עדיין לא זוכים?
כן, אבל אני מתכוון על משהו אחר. זה לא, אתה יודע, אנשים מסתכלים ככה. לאנשים, דווקא הצעירים האלה, מדוודב, ציציפס, טים, הקושי הוא דווקא בניהול הקריירה שלהם לאורך זמן. זה גם הייחודיות של השלישייה הזאת. הלו, הם נמצאים פה, אנשים אחרים בספורט אחר כבר פורשים מזמן.
נכון, אבל שוב,
אבל הם לא.
אז אוקיי, אבל אז למה החבר'ה האלה לא מצליחים בעצמם לנהל את הקריירה שלהם באופן ש... יש להם גם מודלים לחיקוי, כלומר הם מסתכלים איך פדרר ניהל את כל הקריירה שלו, הם רואים איך נדל ניהל את הקריירה שלו, יש בלופרינט, אתה יודע, יש ספר הדרכה, פשוט תסתכל על החברה האלה, וגם אם אתה לא ברמת הכישרון שלהם, תתנהל כמוהם, תעבוד קשה כמוהם, וההזדמנויות יגיעו.
אבל פה נכנס העניין של הכישרון, השלישייה הזאת התברכה גם בגישרון הזה.
נכון, ואלה שנלחמו איתם, נלחמו בהם, הם פחות טובים, אבל שוב, אותו דבר היה נכון, כשסמפרס ואגסי, ואתה חשבת שאף אחד לא יכול לנצח אותם, זה היה נכון בימי בקר ובורג, מי מנצח את בורג? וזה היה נכון, זה תמיד, יש שחקנים שהם פשוט יותר טובים מאחרים, והאתגר שלך הוא לנסות לנצח אותם, אם אתה לא יכול, ורוב האנשים לא יכולים, אתה יודע, זה נורא קשה, זה ענף ספורט באמת הכי קשה שיש, בטח אינדיבידואלית, אם אנחנו שמים בצד ריצות מרתון וכאלה, זה ענף כל כך קשה, ורק באמת יחידים שביחידים מצליחים, אז אין לי, אני חלילה לא מזלזלת במי שנמצא מקום 5-6-7 ולא מצליח לנצח את רוג'ר פדרר, מי כן יכול, אבל זה לא תירוץ, זה לא תירוץ, הקריירה שלי נמשכה שנתיים והתפרקתי כי הבנתי שאני לא יכול לנצח את פדרר, זה לא תירוץ.
בואו ככה נדבר על עוד דברים שאני רוצה ככה לדבר על השחייה של אלקרס, בואו קצת באמת נדבר על הגמר, מה הרגשת, כי שוב פעם, יש כאלה שאמרו שהגמר היה משעמם, ולדעתי הגמר בסופו של דבר הפתיע אותי, כי אני חשבתי שהוא ינצח אותו יותר בקלות, וקספר רוד הפתיע אותי, ואני אומר לך, אם הוא היה לוקח את ההזדמנות שהיו לו שם בסט השלישי, ב-6-5, אני גם לא יודע אם זה גם היה מגיע פעם ל-5, ומה הייתה התוצאה בסוף.
כן. אני חשבתי, לפני המשחק, סתם תחושת מאיים, חשבתי שרוד ינצח, חשבתי שפשוט המראטון הזה של 3 משחקים, של 5 מערכות, היה פשוט יותר מדי, אפילו כשאתה ברק בן 19, ואתה אתלט מצוין וכו'. ואחרי המערכה השנייה, הייתי בטוחה שהוא מנצח, שרוד מנצח, וזה כן הפתיע אותי, הצורה שבה אלקרס חזר מהמערכה השנייה. המשחק עצמו, הוא היה בסדר גמור, הוא לא, היו הרבה משחקים יותר טובים לאורך הטורניר, אבל הוא היה בסדר גמור, הוא היו בו הרבה רגעים מהנים, המערכה השלישית והרביעית היו אחלה, הראשונה הייתה בינונית, השנייה הייתה סתם, אבל הוא היה, אתה מסתכל, אני חושב שאתה יכול לשפוט את המשחקים האלה, בעיקר לפי הצורה שבה הקהל ב-US Open מעורב או לא. לפי זה, אתה יודע מה מרגישים במגרש עצמו, וזו תחושה אחרת לגמרי. ואני חושב שהקהל היה מאוד מעורב כאן, הם אוהבים את שני השחקנים האלה. אני חושב שרוד הוא שחקן סקנדינבי ראשון, מאז ימי, אתה יודע, השוודים הגדולים, שמצליח, שקהל בארצות הברית, מחבב אותו. שזה גם מפתיע אותי, כי אני לא מוצאת בו הרבה עניין, אני חושבת שהוא כאן מאוד שבלוני, אבל הם אוהבים, הם אהבו אותו, ואת קרליטוס הם בכלל אוהבים עוד מהטורניר של השנה שעברה, מתים עליו, אז הם היו מאוד מעורבים, והיה משחק לא רע. זה גמר בין שני שחקנים שידעו שיש להם הזדמנות עצומה, והלחץ עליהם היה אדיר, אז יחסית ללחץ, זה היה משחק לא רע בכלל, אני חושבת.
תראה, בוא קצת נדבר על רות, כי אני, אתה יודע, שוב פעם, אני מאוד אוהב אותו כפרסונה, אבל הוא, בוא נגיד את האמת, הוא די משעמם, אתה יודע, נכון. יש לו את הספין המאוד גבוה, הסרף פה לפעמים טוב ולפעמים רע, הוא מאוד סולידי, ואתה יודע, זה, לשים, לראות משחקים שלו זה שאתה רוצה להירדם, אתה לא מצליח, אבל, אבל
הוא
גם...
משחק. הוא משחק, הוא קצת, אתה יודע, הוא שוודי, שראה הרבה... הרבה קלטות של מאץ וילנדר וביורן בורג, וזה הטניס, זה הטניס שהוא משחק. הוא בחור חביב, ולכן קל לחבב אותו.
הוא נורווגי, הוא נורווגי.
בדיוק, אבל אם היית בא ואומר, זה האיש שאמור להוביל את הטניס בשנים האחרונות, אז הייתה סיבה לדאגה, אבל הוא לא.
אז אני רוצה לך סוף פעם להגיד כאילו ש...
הוא לא בקמרת ומן הסתם מזכה בתארי גרנד סלאם, כי הוא שחקן טוב מאוד, אבל הוא לא יהיה הפנים של המשחק.
כן, אבל גם כשאתה משחק אפור, אתה צריך לדעת לנצל הזדמנויות. הייתה לו פה הגרלה מהחלומות, אדמונד בסיבוב ראשון שחזר מפציעה, ולדעתי זה אחד הסלאמים הראשונים שהוא שיחק, ון רייטן אחרי זה, וטומי פול, לקח אותו פה בחמש, אני רואה, מוטה... ברטיני שבאמת אחד המשחקים הכי גרועים שאני זוכר אותו, כל מזמן פשוט הסרף שם לא עבד, הוא הוביל שם 5-2 בסט השלישי מול רוד, רוד פשוט התעורר ופשוט לקח את זה בשווה שוויון, וכמובן לקבל את חצ'נוב בחצי גמר. אני אסתכל שוב פעם, אני רוצה להגיד לך, בטוח שיש דבר כזה בהיסטוריה, אבל זה הדרך לגמר הכי קלה שיש, ואז את יודעת, ואז אני מסתכל מה היה לו ברולאן גארוס, היה לו את צונגה שפרש באותו טורניר, רוסאבר הפיני ב-3-0, מול סונגו איכשהו נתקע ל-3-2 שמה, אורקס ניצח אותו 3-1, רוד גם לקח לו סט, גם 3-1, סיליץ' בחצי הגמר, ורק את נדל בגמר. כאילו, הוא מגיע לשני גמרים, בשני הסלאמים, בהגרלות ממש, כאילו, שהוא, כאילו, המתחרים שלו באמת הם כאילו רק בגמרים. אז מצד אחד אנחנו יכולים להגיד, וואו, הייתה לו דרך זה, אבל מצד שני אני יכול להגיד, שמע, סחטן, אתה מגיע לרמה כזאת שאתה יודע לנצל הגרלות קלות, ולא סתם אתה עכשיו מקום שני, ואתה מנצל את כל הבלגן עם הנקודות שמדוודיו הפסיד, והנקודות ש... נובה כפסיד, ופתאום אתה מוצא את עצמך שאתה מקום שני ואלקס מקום ראשון.
כן, יש מה להגיד על יציבות. יציבות זה דבר טוב, ואם אתה יציב ואתה מנצח מספיק ואתה מנצל את ההזדמנויות שלך, כן, אתה יכול להגיד על רוד, אם אתה כזה משעמם, לפחות שתנצח. אבל יש לו מגבלות. אני לא חושבת שהוא מישהו ש... הוא הסתובב בצמרת, אבל אני לא יודעת עד כמה, אתה צודק לגמרי לגבי הגרלות שלו, אם הוא ייפול על הגרלות טיפה יותר קשות, אז יהיה מבחן בשבילו, יש לו מגבלות מאוד ברורות, אני חושב, נדמה לי שהוא 0-3 מול אלקרז, אני לא חושב שהוא שחקן שהוא יכול לנצח אותו, אז זה לא, הוא לא עתיד של סניף, אני לא חושבת.
כן, אבל את יודעת מה שאני אוהב אצלו, שתמיד, את יודעת, יור ספורט המציאו איזשהו משהו, שפתאום באמצע סלאמים הם התחילו לראיין אותו, שגם פתאום עשו איתו איזשהו וידאו ולוג, וכזה אנחנו, מה? בן אדם, שחקן מקצועני עושה את זה, וכל מיני, את יודעת, כל מיני קטעים שהדוברות מוציאה, והבן אדם באמת רואה טניס. אתה שואל אותו על דברים היסטוריים, את יודעת, והבן אדם צעיר, הוא אומר, כן, ראיתי את המשחק הזה, כן, אני זוכר את זה, כן, הייתי את זה שם, ואתה מסתכל, אתה מסתכל ב-2022, והרבה שחקנים אומרים, הלו, אנחנו לא מסתכלים, לא מעניין אותנו, אנחנו מעדיפים לשחק וללכת, כאילו, הבן אדם פאקינג, אתה יודעת, יודע ורואה טניס, אז כאילו, אז זה אחד, אתה יודעת, אני רוצה להגיד לך, זה אחד היתרונות של שחקנים צעירים, כי הרבה שחקנים צעירים במיוחד, אומר, מי זה מעניין מה היה לפני 10 שנים, 5 שנים, ואני בא, אני משחק, כאילו, זה הפך להיות לאיזשהו ביזנס, שאתה לא לומד מהמשחקים שאתה רואה, ואתה לא לומד ממשחקים של אחרים.
כן, אז הוא הוכחה שכדאי ללמוד, כי הוא באמת עם כישרון מאוד מוגבל, הוא פשוט מקצוען שלם, הוא יושב ולומד ורואה סרטים, וזה יגידו לך, השחקנים הכי גדולים, פדרר הוא תלמיד שקדן מאוד של ההיסטוריה של הטניס, ולברון ג'יימס רואה משחקי NBA מלפני 30 שנה, אז אם אתה רואה במה שאתה עושה, אפילו כטניסאי, אתה רואה בזה אומנות, זה הקראפט שלך, אז אתה עובד על זה, ואתה מנסה ללמוד, ואתה מנסה להשתפר, ואתה מנסה, אז זו אחת הסיבות, דעתי, שבגללה השחקן מאוד מאוד מוגבל, כמו רוד, נמצא איפה שהוא נמצא, כי הוא עובד באומנות שלו, הוא מכבד את זה, אז יש לו כל מיני יתרונות פרסונליים, הוא בלי ספק אישיות יוצאת דופן, אבל אם אנחנו שוב מורידים את הכל רק ממש לטניס נטו, אתה יודע, הוא הסתובב בעשירייה הראשונה, אבל אני לא חושב שהוא מישהו שאנחנו נזכור, זה לא באמת מאץ וילנדר חדש.
מה ככה את עוד לוקחת מהטורניר הזה? מבחינת כאילו את יודעת העניין של הסבב גברים, ודווקא רוצה ללכת על התחושות, כאילו את קצת על העיתונאות, תמיד התקשורת האמריקאית אוהבת להגזים, ולפעמים להוריד אנשים, אז ככה ממישהו שנמצאת שם, במה הם הגזימו הפעם?
במה הם הגזימו הפעם? אני חושב שהם קצת הגזימו בהתלהבות שלהם, אבל זה חלק מה... הם תייחסו לריצה של טיאפו, כאילו... הוא זכה בארבעה גרנד סלאמים בשנה, והם מאוד התרגשו מזה. אז פה, אתה יודע, זה הנטייה שלהם להגזים. אבל אני באמת חושבת שהתחושה של מי שראה את המשחקים האלה, עזוב כל מיני ניסיונות פרשנות, מי שראה את הטורניר הזה קיבל תחושה שהטניס בנקודת מפנה, זה מסתדר גם סמלית מצד אחד, את הסוף של סרינה וויליאמס, ומה שנראה גם כמו הסוף של השלישייה הגדולה, לפחות כיריבות של שלושה אנשים שיהיו בטורנירים האלה, איזושהי נקודת מפנה, ואם זה היה מבחן, אז הטניס עבר אותו בהצלחה מאוד גדולה, שוב, שיא צופים של כל הזמנים, זה הפתעה עצומה, רייטינג מאוד גבוה, מגרשים מלאים כל הזמן, ומעורבות של קהל מסיבית, אפילו ביחס למה שקורה בדרך כלל ב-US Open. אז אני חושבת שכולם יצאו מהטורניר הזה בתחושה מאוד טובה, שכל החשש הזה שיהיה וקום, והיחידים, ואני זוכרת שלאורך שנים, גם פדרר וגם נדל, בכל פעם שהם נשאלו את השאלה הזו, הם היו הראשונים להגיד, אין דבר כזה, אין וקום, הטניס היה הרבה לפנינו, הוא יהיה הרבה אחרינו, זה עניין של תקופות, אנשים באים, אנשים הולכים, לא, האם כבר אני חושבת שמה שהשלישייה הזו עשתה, זה להעלות את הרמה לכזו דרגה, שיותר ויותר ויותר שחקנים רוצים להיות טניסאים, ורוצים להיות הם, הם שלושה, רול מודלס עצומים, בטח במאה ה-21, שבה הכל קורה במדיה החברתית, והכל קורה באינטרנט, ואתה מחובר להכל, ילדים רוצים לשחק טניס היום, ספציפית בארצות הברית, שהיא מדינה שמחפשת כבר המון 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 שנים, טניסאים גברים שיחזרו למה שהייתה ארצות הברית פעם, אני חושב שהבשורה הטובה היא באמת מישהו כזה כמו טיאפו, הוא סוג של כזה, סוג של פריצת דרך קטנה, שגם היא אגב, אם ניכנס לזה, גם הוא עומד על הכתפיים של סרינה וויליאמס בסופו של דבר, אבל מישהו כזה פותח דלת, ויש, אתה רואה שיש איזושהי התעוררות קלה, לא משמעותית עדיין, אבל קלה בטניס הגברים בארצות הברית, אז אני חושב שמבחינה הזו יש להם סיבות לתקווה, סבב אנשים, אני חושב שהוא יישאר מעניין, אני חושב שהוא מעניין היום יותר ממה שהוא היה כבר די הרבה שנים, יש כמה שחקניות ממש טובות, ומה שהיה מעניין, אם נקפוץ רגע לסבב אנשים, מה שהיה מאוד מעניין במשחקי נשים בטורניר הזה, זה שהיום כמעט כל אחד מהמשחקים האלה, הבנות עומדות וחובטות בעוצמה אדירה, ומשחקות יופי של טניס שלא, ברמות שלא ראינו פעם. זה שוב אפקט סרינה וויליאמס, אבל הוא טפטף לכולן, כולן משחקות ככה היום, ויש הרבה שחקניות טובות, אז אני חושב שגם טניס אנשים בסך הכל נמצא בידיים טובות, והענף באופן כללי הוא, 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 הוא מרגיש בריא, פשוט מרגיש במצב, כן, בריא, זו המילה, זו המילה, ברור שאתה צריך מזל, אתה צריך שברגע שאתה רואה ששלישייה כזו היא סוף סוף מתעיידת, אתה צריך מזל שיבוא מישהו כמו קרליטוס ויכנס ישר לתוך הוואקום. כלומר, אין לך עכשיו כמה שנים לחכות ולמישהו שיהיה האטרקציה והפנים של המשחק. הנה, יש לך, קיבלת אותו ממש בזמן המושלם. והוא לא לבד. כל השחקנים הצעירים, ראיתי קצת משחקים בטורנירי הנוער. אנחנו מדברים על כישרונות עצומים ועל שחקנים שמשחקים טניס מודרני. ואחד הדברים שהופכים, אני חושבת, קרליטוס למשהו מיוחד, זה שהוא נראה קצת כאילו כמו פדרר ונדל עשו ילד. הוא משחק עם הטנסיטי של נדל, והכושר, והמלחמה, והעוצמה בחבטות, והוא משחק עם הפינס של פדרר, והוא בא לרשת המון, וביחד יש לך שחקן כל כך אטרקטיבי, שיהיה בריא, הוא פשוט עם שוחה. המונים להמשיך לבוא לראות טניס.
משהו שאני חייב להגיד על TFO, זה אולי אחד הטורנירים היחידים שפשוט הכל התחבר לו, ואתה יודע, הניצחון על נדל, וגם אחרי זה ניצחון על רובלב, אבל בסוף זה גם משהו שאמרתי, אני אומר על זה כמעט בכל פודקאסט שאנחנו מדברים על איזשהו אמריקאי, הדור הזה האמריקאי הוא תמיד 60, 70, 80, אנחנו לא שמה, אם אתם רוצים שיגידו לכם שאתם שחקנים, אתם צריכים להתחיל לזכות בתארים. ועד שטייפו לא יתחיל לזכות במאסטרים, ב-250, ב-500, אני לא יכול להגיד שהוא הדור הבא, או השחקן הבא, או האמריקאי הבא, הפריצה הבאה.
לא, לא, בוודאי שלא.
הם נוח, שלא. לא, אני גם רוצה להגיד לך, כי נוח להם להיות בפוזיציה הזאת, כי הם לא צריכים כסף, הם מקבלים, הם זוכים, הם נמצאים באמריקה, יש שם את כל האפשרויות, השחיות האלה הן חשובות, את יודעת, אבל הן לא כאילו שסבבה, אז לא זכינו.
אני לא חושבת שזה נכון. קודם כל, אני לא, זה תלוי מי אתה. אני לא חושבת שזה נכון במקרה של טיאפו, שהיה ילד ישן ברצפה של...
אני מדבר על עכשיו, כאילו, על מה שהולך עם האמריקאים עכשיו, אני מדבר עליו, על פול ועל ברוקסבי, על קורדה, אתה יודעת, יש הרבה אמריקאים צעירים. אבל אני מרגיש שהם עוברים סיבוב ומגיעים לרבע גמר, הם אומרים תודה. הם לא, אתה יודע, לא קרה שום דבר שפתאום הם לא יגיעו, כאילו. אין להם את ה, אתה יודע, אלו, אני נלחם, אני רוצה להגיע הכי רחוק. אין להם, אני לא מרגיש שיש להם את זה. הבינוניים, הם נהנים להיות הבינוניים.
כן, אני לא יודע, אני חושב שזה נקודתי וזה משתנה. משחקן לשחקן יש להם בעיה, הם הוואקום הוא ארוך שנים, האחרון באמת היה סוג של אנדי רודיק, וגם הוא לא היה כזה, אתה יודע, זכה קצת, אבל הוואקום הוא עמוק וארוך שנים, אבל אלה סבבים, אתה יודע, זה מחזוריות, ויש כאן כל כך הרבה פוטנציאל, אני בטוחה ששחקן אמריקאי, גבר אמריקאי יחזור לנצח מתישהו.
השאלה מתי, כי אנחנו רואים ש...
זה באמת הרבה זמן.
כל השחקנים המצטיינים לא הולכים לטניס. שוב, שימו לב מי הולך לטניס.
יפה, זו באמת נקודה יותר מאשר זה שהם לא רעבים. הם פשוט, האפשרויות שלהם, של ילדים כאן, הן כל כך רחבות להיות ספורטאי, שהמאבק על הכישרונות הוא מאוד 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 קשה. ואנשים, ילד שגדל פה, האופציות הראשונות שלו זה פוטבול וכדורסל ובייסבול, ולשם הוא שואף קודם כל. אלא אם אתה רואים מגיל מאוד צעיר שאתה כישרון מיוחד, או אם יש לך הורים שהחליטו שאתה תהיה כוכב טניס. הסיטואציה היא קצת שונה באמת, אני לא יודעת למה, המבחר הזה היה נכון גם בשנות ה-70 וה-80, ואז כן היו שחקנים אמריקאים טובים, אז אני קצת קשה לי לשים את האצבע על מה השתנה.
אני אגיד לך גם...
ולמה ילדים לא הולכים לטניס היום, ילדים אמריקאים בנים, אבל
משהו השתנה. אני אגיד לך גם עוד משהו ש... פעם אני לא יודע, כאילו, לא יודע מבחינה היסטורית, אבל הקולג' הוא מאוד משמעותי, והרבה שחקנים מעדיפים ללכת, לקבל מלגה, ולעשות את הקולג' ואתה יודע, יש הרבה שחקנים, נכון. שפתאום מגיעים לסבב בגיל 25-26.
נכון. אלא אם אתה באמת כישרון עצום שמצליח להיכנס בגיל 16 לסבב, ומחליט שזו הקריירה שלך, ואתה עושה מעשה אנדרי אגסי כזה, אז... זה עניין אחר, אבל בשביל זה אתה צריך להיות אנדרי אגסי, ורוב החברה האלה הם, כן, הם מחליטים שהם מעדיפים ללכת ללכת לקולג' ולקבל תואר, כי ככה גם החברה הזו מתנהלת באמריקה, אתה צריך שיהיו לך תארים, כדי להשיג עבודות, עבודות שיכניסו לך הרבה מאוד כסף, ואם אתה טניסאי, אתה לא יודע אם אתה תצליח, ואתה לא יודע כמה תרוויח בסבב המקצועני, ואתה לא יודע אם תהיה לך קריירה מקצוענית בכלל. אז אנשים עושים את החישובים שלהם, ומעדיפים ללכת, מעדיפים ללכת ללמוד. וכן, יש מקרים באמת מאוד נדירים. אני חושב שטיאפו יש לו את הרעב הזה, בגלל הרקע שלו, והוא רוצה, אתה רואה שחקן שנלחם באמת על הלחם. אבל קורדה כזה, הוא משחק עם שמנת על השפתיים. אתה יודע, אין לו שום לחץ בעולם.
ובגלל זה, אתה יודעת, יש לו כאילו כמות אפשרויות מטורפת, וכאילו יכול לתת לבוא, לנצח, להפסיד.
אין להם איזשהו... כן, מצד שני, אבל רוג'ר פדרר, למשל, הוא נולד עם כפיות שלמות של שמנת על השפתיים, זה לא הפריע לו...
אבל היה לו כישרון
שם. להיות רעב, כאילו, אבל עזוב את הכישרון, הרעב שלו למשחק, ולניצחונות, ולתארים, הוא משהו מדהים, ונכון שזה פדרר, והוא חד פעמי כמו לברון ג'יימס, אבל זה לא, העובדה שנולדת עם פריבילגיה גדולה, היא פקטור, אבל היא לא חייבת לגרום לך להיות אדיש למה שאתה עושה על המגרש. או שאתה אוהב את זה, או שלא.
טוב, נראה לי ככה דיברנו כמעט על כל הדברים שככה אפשר היה לדבר על הגמר הזה. אני שופם גם, יצאתי ברגשות ושבועיים מאוד קשים, עם הרבה חוסר שינה אצלנו כאן בארץ, כי באמת היה טורניר ברמה מאוד גבוהה, גם בנשים, גם בגברים, גם בנשים, אחד נגד שתיים, גם בנשים אחד נגד שתיים, גם בגברים אחד נגד שתיים, מקום ראשון חדש, שבאמת על זה גם לא דיברנו, אתה יודעת, לבוא לתור, לגמר הזה שאתה יודע שהמנצח פה עולה למקום הראשון, ואחד הדברים שופם, שממש אהבתי, אחרי זה, הצוות פשוט של אלקרז, אומר, זה צד אחד, אנחנו זכינו מספר אחד לעומת אחרים ש... אתה יודע, אני ראיתי את הרשימה הזה, 3-3-3 מבחינת השחקנים שמשחקים זה. אלקרז אחד, יש לנו עוד כמה שזכו ב-3-3, ואז אנחנו ישר מגיעים לשלישייה הגדולה. גם כאילו הצוות של אלקרז מבינים שהם כאילו עשו היסטוריה קטנה עם השחייה הראשונה, אבל גם אני מרגיש שהם מכוונים יותר גבוה, והם מכוונים להרבה זמן, והם באמת פה כדי לבוא ולשבור, ושוב, מאוד מעניין אותי, שאנחנו נדבר פה עוד 20 שנה, באמת אם אנחנו נראה שאלקז באמת הצליח ככה לשבור את השיאים של השלושת הגדולים האלה, ולהגיד וואו, מי היה מאמין שמישהו יכול לשבור את השיאים של השלישייה הגדולה הזאת, אבל בגלל ההתפתחות של הטכנולוגיה, והלמידה, וההיסטוריה, אנחנו באמת שופם רואים שאפשר פה לגדל ספורטאים וטניסאים יותר מפותחים, אתה יודעת, מדור לדור, כאילו, אתה יודעת, וגם את יכולה להגיד לי שמדור לדור ההתפתחות של השחקנים משתנה עם כל הטכנולוגיה, וככה גם השיאים נשברים.
אני חושב שצריך לתת לו מרחב נשימה, הוא בסך הכל בן 19, וצריך לתת לו להמשיך להתפתח, יש לו הרבה מקום, עדיין הרבה מקום לשיפור, צריך לתת לו להמשיך להתפתח, ו... אבל כן, הוא מיוחד, הוא משהו.
וזה גם, אתה יודע, משהו שאהבתי במסיבות העיתונאים, ששאלו את פרארו מה הוא צריך לשפר, הוא אמר, לא, יש פה הרבה עבודה, הוא צריך לשנות את הריטרן שלו, את המיקומים שלו בסרבים, את הריכוז שלו בתוך המשחקונים, שהוא מאבד שם פתאום. וזה רק מפחיד אותי, שאתה שהוא זכר, ככה אפשר להגיד, ב-US Open הזה, עם 60% על קרז, אני לא רוצה לדמיין מה יהיה כשזה יהיה 100 ו-120, שהוא פשוט ידוס את כולם בשלוש מערכות.
יש לו עוד הרבה. יש לו עוד הרבה מה לשפר.
אז לא, אבל אותי זה מפחיד, מה אנחנו נראה שהוא ישפר אותם? כי הבן אדם לומד.
נכון, אם הוא ימשיך להשתפר, אז אני חושב שאנחנו נראה, אתה יודע, שחקן אולי לא יעשה את המספרים של פדרר, אבל לגמרי שחקן ברמה הזאת, בקנה מידה הזה, בטח.
וכאן אנחנו נסיים. טיפי שמילוביץ', ידיעות אחרונות בעיני, תודה רבה לך.
תודה רבה שם.
כאן שלום סיונו, ותודה רבה שהזנת לנו. ביי ביי.